כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית שנמסר ביולי 2021 והיום בעולם. איטליה חוגגת.
So Bukayo Saka now.
La rincorsa di Saka, il tiro.
Saka molto bello score.
Here he comes.
Saka comes. E Donnarumma fuck.
Oh, he saved it.
Siamo.
Donnarumma saved.
Siamo. Campioni d'Europa.
L'Italia remporta l'Euro de football.
Italia campiona d'Europa.
Quel scenario exceptionnel.
Italien tar hem titeln. EM-guldet is going to Rome.
L'Italia è campione d'Europa.
They say he's coming home, they say. He's coming home to Rome.
Viva Italia!
Siamo i campioni d'Europa!
אחרי 53 שנה, ארץ המגף זכתה באליפות אירופה בכדורגל. בתחילת המשחק עוד הייתה לאנגלים תקווה לנצח, אבל הקרב הוכרע בביתות עונשין. אלפי אזרחים קובנים יצאו להפגין נגד אוזלת ידה של הממשלה בטיפול במצוקות הכלכליות שעורר משבר קורונה. זהו מבחנו החשוב הראשון של הנשיא שאיננו ממשפחת קסטרו, מיגל דיאז קנל.
כנינגון קונטרה רבולוציונריו, מרסנריו, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias.
לא נאפשר למהפכנים שנהנים מהשפעת ארצות הברית ומרשים לעצמם לפעול באסטרטגיות של חתרנות, לערער את היציבות במדינה. תהיה תגובה מהפכנית. אנחנו מבקשים מן ההמונים לצאת לרחובות למחות נגד המפגינים, בכל מקום שהפגנות כאלה מתקיימות בו. הפגנות צהרות בדרום אפריקה, מחאה על מעצרו של הנשיא לשעבר ג'קוב זומה בשל ביזיון בית משפט. במהלך ההפגנות ביוהנסבורג נבזזו חנויות ונהרס רכוש רב. המיליארדר ריצ'רד ברנסון ממריא לחלל.
I think like most kids I have dreamt of this moment since I was a kid, and but honestly nothing could prepare you for the view of earth from space.
כמו רוב הילדים, חלמתי על הרגע הזה מאז שהייתי ילד. שום דבר לא יכול להכין אותך למראה הנשקף מהחלל. זה פשוט היה קסום. ריצ'רד ברנסון הוא אולי הראשון שמשגר עצמו לחלל, אבל בטח לא האחרון. בעוד 9 ימים יהיה זה מייסד אמזון ג'ף בייסוס, שיצא למסע קצר בחללית ניו שפרד של חברת בלו אוריג'ן שבבעלותו. במרוץ המסחרי לחלל יש גם שחקן שלישי פעיל במיוחד, אילון מאסק, הדרום אפריקני שחותר להגיע למאדים. וגם
When times are hard and friends are few,
הזמר אד שירן מגלה כי גיטרה שהעניק לו במתנה אגדת המוסיקה אריק קלפטון כמעט שעלתה באש בשריפה באולפן ההקלטות שלו. אד שירן מספר כי הגיטרה אומנם נפגעה מעט, אבל עדיין אפשר לנגן בה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום גם לאריאל מור ורחלי לוי שנמצאים כאן מעבר לזכוכית. אנחנו פותחים בקובה, שם יצאו אתמול אלפים לרחובות הבירה הוואנה במפגן מחאה נדיר נגד השלטון הקומוניסטי במדינה. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית עומר גד.
שלום.
על מה מוחים?
אזרחי קובה מוחים כנגד התנהלות השלטון המקומי במהלך מגפת הקורונה והטיפול במשבר הכלכלי החמור שעובר על המדינה, כאשר המחאות גם מתרחבות למסרים יותר כלליים, כולל מסרים נגד השלטון הקומוניסטי והדיקטטורה בכללותם. כלומר, אחת הסיסמאות שנשמעו אתמול על ידי המפגינים, היא פטריה איבידה, מולדת וחיים. מדובר כאן באיזשהו סוג של פרפרזה או שיבוש של הסיסמה המהפכנית של המפלגה הקומוניסטית בקובה, פטריה מוארטה, מולדת או מוות. כלומר, המצב המייאש בו נמצאים אזרחי קובה גם מביא אותם, כמו שכבר קרה בעבר, הפעם האחרונה לפני כ-27 שנים, במשבר כלכלי אחר שעבר עליהם לאחר נפילת ברית המועצות, מביא אותם אולי לערער במשהו על הביטחון והאמונה שלהם בשלטון המפלגה הקומוניסטית במדינה. באמת עוברים על קובה ימים לא פשוטים, יחד עם מגפת הקורונה העולמית, תעשיית התיירות במדינה התמוטטה, מדובר באחד ממקורות ההכנסה הגדולים של הממשלה, שם מוצא של קרוב ל5 מיליון תיירים פקד את האי כל שנה, וכמובן נמצא בירידה מאוד מאוד חדה. התושבים סובלים ממחסור במוצרי מזון בסיסיים, במצרכי יסוד, וגם מהפסקות חשמל מאוד מרובות בחודשים האחרונים. בתי המרקחת ריקים בחלקם הגדול, קשה מאוד להשיג תרופות וטיפול רפואי, ובשבועות האחרונים חלה עלייה מאוד חדה במקרי הקורונה במדינה. כלומר, עד לחודש שעבר קובה הייתה בין המדינות באמריקה הלטינית, ביבשת אמריקה בכלל, שסבלו פחות מהנגיף.
אבל לכאורה מדינת אי שמצליחה לשמור על בידוד יחסים מהעולם, ולכן הנתונים היו נמוכים. נזכיר שיש גם מערכת בריאות מאוד מאוד מפותחת בקובה, למרות האופן שבו אנחנו תופסים אותה, לפחות בתחום הזה הרפואי היא מכוסה יפה.
כן, אני חושבת למדינה שמכוסה יחסית יפה, באמת גם יש שם, יש שם רופאים עצמם בקובה, נחשבים לטובים מאוד, גם שלוחים הרבה פעמים רופאים לסייע במדינות אחרות באמריקה הלטינית, אבל בכל זאת, בתנאים הנוכחיים שנוצרו, המצב רחוק מלהיות אידיאלי. כאמור, בשבועות האחרונים חל עלייה חדה במספר המקרים והנפטרים מהקורונה, מספרים עדיין לא מאוד מאוד גבוהים, כלומר, מדובר בממוצע כרגע של 27 נפטרים ביום, של אי שיש ביותר מ-11 מיליון תושבים, זה לא בשמיים.
אבל זה ללא ספק מפעיל לחץ על הנשיא החדש, שהוא נזכיר לראשונה לא ממשפחת קסטרו. בוא נשמע דברים שאומר נשיא המדינה, נשיאה של קובה.
En medio de esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubano-americana pagando muy bien.
כן, אלו דבריו של הנשיא מיגל דיאז קנל. בלב המצב, הסיטואציה הפנדמית שמתקיימת בכל העולם, המאפיה הקובאנו-אמריקאית משלמים הרבה מאוד ליוטיוברים ופעילים ברשתות החברתיות כדי שיפעלו נגד קובה, כדי שיצרו קמפיין שלם מבוסס על מה שקרה במתנזה. עכשיו, מתנזה זה הפרובינציה במערב האי, בה הייתה התפרצות קשה של קורונה בשבועות האחרונים, ושירותי הבריאות בה היו קרובים לקריסה, והנשיא קובה טוען שבעצם מדובר באיזושהי מניפולציה אמריקאית של שלטונות ארצות הברית, שמנצלים את המצב על מנת להוציא את ההמונים לרחובות כנגדו. הוא די מתעלם מהעובדה שההמונים מאוד סובלים גם מהמצב הכלכלי כמובן, ומהמחסור במצרכים, שזה קרוב לוודאי הדבר שבאמת דוחף אותם לצאת ולהתעמת עם השלטונות. בינתיים ההפגנות לא היו מאוד אלימות, כלומר, בהשוואה למה שראינו מהחודשים או מהשנים האחרונות באזור, כלומר, זה הרבה פחות חמור ממה שראינו בקולומביה או בפרו או בצ'ילה, אבל בכל זאת, שוטרים כבר השתמשו בגז מדמיע ובעלות, היו מעצרים, ועכשיו האתגר הגדול של הממשלה היא באמת לנסות לשלוט במצב הזה, ולא לתת לזה להידרדר עוד יותר, באופן שיהיה באמת קרוב לחסר תקדים בקובה, בוודאי בעשורים האחרונים, ושאי אפשר לדעת מה היו ההשלכות שלו.
דוקטור תום מורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה רבה.
ושלום לדוקטור משה מורד.
שלום, שלום, שלום אירן.
עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בחן תרבות, מומחה למוסיקה, אבל גם חוקר קובה. תגיד, עד כמה הסיפור הזה מאיים באמת על שלטונו של הנשיא הלא קסטרו הראשון של קובה?
קודם כל, לדעתי הוא גם מאיים והוא גם באמת חסר תקדים, כפי שתום אמר קודם. תראה, אני בפעם הראשונה הגעתי לקובה לפני 25-26 שנים, בדיוק התקופה שהוא תיאר, התקופה של תחילת המשבר הכלכלי עם נפילת ברית המועצות, ה-special period, מה שקסטרו כינה, תקופה מיוחדת בזמן של שלום, כאילו, אנחנו מין תקופת צנע כזאת נוראית, וכולם חשבו על שיותר גרוע לא יכול להיות. התקופה המיוחדת, הקובנים תמיד אומרים, אף פעם לא הסתיימה בעצם, והנה עכשיו היא חוזרת, ובגדול התיאורים שתום השמיע בדיווח שלו, זה בדיוק מה שאני זוכר, שהגעתי שכל הוואנה היו הפסקות חשמל, הכל חשוך, אין אוכל, אפילו לא בבתי מלון, הכל עם תלושים וצנע, אנשים לא אוכלים בשר, חלב מותר רק למשפחות מתחת לגיל 7, והבתי המרקחת ריקים, הנה אחד מהפרדוקסים, אני תמיד מדבר על הפרדוקס הקובני, כמו שאמרת, יש להם רופאים מצוינים ובריאות יוצאת תופן באמת בטיפולים, במחלות קשות, אבל יחד עם זה, אני הייתי בכל אחד מהביקורים שלי, והגעתי להמון ביקורים באותה תקופה לצורך עבודת הדוקטורט שלי, הייתי צריך להביא להם ויטמינים ואספירין ודברים בסיסיים שאי אפשר היה להציג. בקיצור, המצב הוא מאוד מאוד קשה, מה שקורה עכשיו. אני מדבר קודם כל על המצב הכלכלי, ועכשיו המהומות זה לדעתי באמת חסר תקדים. אני לא יודע אם זה היה יכול לקרות, בטח לא בווליום הזה, למרות שכפי שאתם אמר, זה רק בהתחלה, או לפחות זה עדיין לא נורא כמו במקומות אחרים בדרום אמריקה.
כן, צריך להגיד שאנחנו באמת עדים להתלקחויות בלא מעט מדינות באמריקה הלטינית.
כן, אבל גם זה...
ובעיקר בקריבים קורה עכשיו דבר מעניין, מפגש של שני סיפורים שכאילו לא קשורים זה לזה, אחד זה רצח הנשיא בהאיטי, ומצד שני ההתקוממות הזאת כאן בקובה, יש קשר
לערך אותך? אבל עדיין, תראה, קובה יוצא דופן עד בתקופה של הקסטרואים, גם בתקופה של פידל, אני לא מאמין, אני לא יכול להאמין שהפגנות בסדר גודל כאלו היו יכולות להתקיים. היו אמנם כל מיני אירועים קטנים, אבל הפגנות, מה שאני זוכר בתור הפגנות בקובה, זה הפגנות מאורגנות של המפלגה, שמביאים אלפי אנשים לרחוב להפגין נגד ארצות הברית, אז בתקופה של, איך קראו לו, אליאן גונזלס, כל הפגנות מאורגנות על ידי הממשלה, אבל הפגנות כאלו נגד המפלגה ונגד הממשלה הנוכחית ומיגל דיאז קנל, אין מה לעשות, הוא לא קסטרו, אז אני לא יודע אם הוא יעמוד בזה, והכל תלוי גם בכוחות מבחוץ. אני חושב שזה זמן מאוד חשוב, אני מקווה שביידן קודם כל ירים את הכפפה בלנסות לעזור לעם שם הקובני במסוקתו, בכל זאת זה השכנה הכי קרובה שלהם.
מצד שני, אולי לארצות הברית יש אינטרס דווקא לייצר ולעודד את חוסר השקט הזה בכדי להפיל את השלטון הקומוניסטי, אבל מיד ננסה להתעדכן בעניין הזה גם עם כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. תודה רבה לך בשלב הזה, משה מורד.
רציתי רק דבר אחד להוסיף, שתדע לך, אני מקבל עכשיו הודעות, יש המון התארגנויות בארץ לשלוח תרופות ולשלוח עזרה לקובה, והיום בשעה וחצי בערב קיבלתי הודעה מ... קובנים, הקהילה הקובנית המקומית מארגנת הפגנה בכיכר רבין לטובת העם הקובני. אז הפגנת הזדהות הערב בכיכר רבין.
דוקטור משה מורד, מומחה לקובה, תודה רבה לך. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, ערן.
טוב, ג'ו ביידן אולי לא מאוד מתעניין במה שקורה בקריבים, אבל השבוע האחרון לא ממש מותיר לו ברירה. הייתי במצב של התרסקות טוטלית. קובה, אנחנו רואים שם חוסר יציבות של השלטון הקומוניסטי. איפה ג'ו ביידן בכלל מול הסוגיה הזאת של קובה? כולנו זוכרים שברק אובמה דווקא פעל לפתח את הקשרים, כשדונלד טראמפ בעצם עשה את ההפך.
כן, בתקופתו של ברק אובמה, כשג'ו ביידן היה סגן הנשיא, בעצם ארצות הברית נפתחה לקובה, עם סנקציות שהיו בתוקף כ-50 שנה בוטלו, הייתה איזושהי מגמה של התחממות ביחסים, לפחות מתוך הכרה בכך שהסנקציות לא פועלות, הגיע דונלד טראמפ, החזיר פחות או יותר את כל הסנקציות לתוקף, ועכשיו ג'ו ביידן נמצא באיזושהי מדיניות של איפשהו באמצע, כאשר האירועים האחרונים האלה קצת קופים עליו לקבל יותר החלטות. מצד אחד אנחנו רואים ביממה האחרונה קריאה די חלבית של ה-State Department, של משרד החוץ האמריקני לרשויות בקובה, להבטיח את חופש המחאה של האזרחים ואת לאפשר להם לצאת לרחובות באופן שקט ולא לפעול נגדם. מצד שני אנחנו רואים שזה פתח פתח להתקפות של הרפובליקנים נגד ביידן והממשל שלו, בטענה שהם חלשים מדי בנושא הזה של קובה, שהם צריכים להיות יותר תקיפים ולפעול להפלת המשטר. זה כמובן משתלב בדפוס המוכר שהרפובליקנים הם אלה שבתמיכת הקהילה הגולה של קובנים אמריקנים וקהילת המהגרים מקובה, הם לוחצים כל העת להקשיח את היחס כלפי המשטר בקובה, בעוד הדמוקרטים מעדיפים גישה יותר פתוחה שתאפשר הידברות איתם.
ללא ספק התלבטות קשה של ג'ו ביידן, האם לקרב את הממשל בקובה, לנסות לתת לו לגיטימציה, לחזק אותו, או לחילופין לדחות אותו, ואולי לזרז שם את נפילת הקומוניזם. בוא נעבור למערכת יחסים אחרת ומורכבת שארצות הברית מנהלת עם סין, ים סין הדרומי. שר החוץ האמריקני טוני בלינקן שיגר אתמול איום מפורש כלפי בייג'ין. הוא אמר שארצות הברית מחויבת לביטחונה של הפיליפינים מול תוקפנות סינית באזור. הוויכוח הזה על השליטה בים סין הדרומי הוא לא חדש. למה הוא מתפרץ שוב עכשיו?
אני חושב שסיבה רשמית היא ציון יום השנה החמישי לפסיקת הבוררות שקבעה שלסין אין זכויות בים סין הדרומי, ולכן הפעולות שלה שם אינן חוקיות. ארצות הברית מנצלת את ההזדמנות הזאת כדי להזכיר לסינים את המחויבות שלה לעזור לבת בריתה הפיליפינים באזור הזה. יש התלקחויות אחרונות, הפיליפינים טוענים שספינות סיניות מגבילות את פעולותיהם של הדייגים מהפיליפינים באזור הזה. ארצות הברית שיגרה ספינה כפי שהיא עושה מדי פעם למשימת אבטחת צירי השייט, כלומר כדי להפגין קצת נוכחות ולאיים על הסינים, אבל הדברים האלה שטון בלינקן אומר הם מאוד מפורשים. הוא אומר שארצות הברית מחויבת לברית ההגנה ההדדית שלה עם הפיליפינים, כלומר המשמעות היא שהיא תהיה מוכנה להשתמש גם בכוח צבאי אם נדרש כדי להבטיח את חופש התנועה וחופש הפעולה של הפיליפינים בים סין הדרומי. זאת זירה שארצות הברית, אחת הזירות שארצות הברית מנהלת מול סין כל העת, לרוב על אש קטנה, זו לא הבעיה המרכזית שיש לוושינגטון עם בייג'ין, אבל זה כל הזמן ברקע, ועכשיו זה נראה לקראת התלקחות נוספת.
ועוד איש שכל הזמן נמצא ברקע, דונלד טראמפ הנשיא לשעבר, ממשיך בהופעותיו הפומביות. אתמול הוא עשה את זה בכינוס הארגון השמרני סיפק, וטראמפ בחר להמשיך במתקפה שלו נגד ענקיות המדיה החברתית שמחרימות אותו ומסרבות לתת לו במה.
כן, זה הנושא בעצם של טראמפ עכשיו. ראינו את התביעה המשפטית שהוא הגיש בשבוע שעבר נגד פייסבוק ונגד טוויטר, על כך שהם סילקו אותו מהפלטפורמות שלהם, וזה בעצם גם המסר המרכזי שלו שהוא מביא אל הקהל התומכים שלו. יש אויב חדש בדמות חברות הטכנולוגיה הגדולות, הן באופן שטראמפ מציג אותן, הן האויב החדש, זה שרוצה להגביל את חופש הביטוי שלו, זה שמחבל בבחירות, זה שאחראי בעצם לעובדה שהוא נמצא כעת, שהוא פנסיונר בפלורידה, וג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית. בוא נשמע קטע מהדברים.
Political violence was legitimized and encouraged by the left, and then Trump, the president of the United States, was banned from the social media, as we call it, by sleazebags. I was banned by sleazebags. I was banned by bad people. They're far worse. I don't say I'm perfect, but they're far worse than I am, I will tell you. They are far worse. In other words, the entire system was rigged against the American people and rigged against a fair, decent, and honest election.
כן, הם היטו, כל המערכת הייתה מוטה נגד הציבור האמריקני, נגד הבחירות. הוא מכנה את ראשי חברות הטכנולוגיה הגדולות אנשים מטונפים, וטוען שהדמוקרטים הם אלה שהסיתו לאלימות, ודווקא הוא זה שסולק מהפלטפורמות האלה. כזכור, דונלד טראמפ, הוא נאסר עליו ההשתתפות בפייסבוק ובטוויטר, אחרי שהוא עודד את הפלישה האלימה לגבעת הקפיטול לפני חצי שנה בשישה בינואר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
מהחוף המזרחי אנחנו עוברים לחוף המערבי, גם של ארצות הברית וגם של קנדה. החום הנורא שלא נגמר שם מקבל מימד של אסון מתמשך שגורם סבל רב ונזקים רבים. שריפות הענק שמהן חששו רק מחמירות את המצב. מלוס אנג'לס מצטרף אלינו יגאל רביד עם העדכון. שלום יגאל.
שלום אירן.
כמה זמן זה כבר נמשך?
זו בדיוק הנקודה, הסיפור הזה הוא בא והולך כבר מעל חודש ימים, חודש יוני הוא כבר החודש החם ביותר, בתודות ארצות הברית כולה, בוודאי באזורים שאנחנו מדברים עליהם, אבל גם כשזה יורד, הטמפרטורות הקיצוניות שכבר דיברנו ודיווחנו עליהם, אתם רואים עליהם כל הזמן דיווחים, הם לא הולכים לשום מקום, האנשים הללו, הם נשארים שם וממשיכים לסבול, והסבל הוא מדובר בממושגים אפוקליפטיים, מיזרי. אנחנו מדברים כרגע על עמק המוות, למשל, בצפון מזרח קליפורניה, 54 מעלות. עכשיו, זה שזה בא ליום ויומיים כל פעם ובא והולך, ההתמשכות של הדבר הזה, זה הדבר הבלתי נסבל. מקומות כמו אנטילופ ואלי, סן לואיס אוביספו, פלמדייל, חודש ימים, שלל האזורים האחרים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מדברים איראן על 44 עד 47 מעלות, כשזה שבע מדינות, וושינגטון, קליפורניה, אוריגון, יוטה, אוהיו, אריזונה ונבדה. האסון זה ההתמשכות של האירוע, שלא עושה סימנים שהולך לשום מקום. אני רוצה שתשמע רגע את שדר מזג האוויר, האיש של מזג האוויר מסולט לייק סיטי יוטה, תשמע את הדיווח המעניין שלו רגע.
We're seeing record-breaking temperatures across the state. Northern Utah getting into the mix today, tying a record in Salt Lake City. But we also have the smoke to go along with it. No, we didn't want to see this, but this is what's pushing in. We've been talking about the wildfires burning through Northern California, Oregon, even portions of Idaho. Under the flow, out of the west, as we've been seeing that smoke a little bit thicker, and it's having an impact with air quality.
חיים על האש.
וזה הסיבה. תשמע, הנקודה היא קצת יותר עמוקה מהדבר הזה. המדינות הללו, אתה רואה את זה בדיווחים המקומיים, ואני עוקב אחריהם, וגם אני מדבר עם אנשים, לאט לאט נוצר פה מצב מוזר ואפילו כאוטי, שבו מדינות בארצות הברית עצמה, כאן באזור המערב, מתחילות להשים זו את זו בחוסר שליטה שגורם לאסון ולהחמרה שלו. איפה ההחמרה? בשריפות ובדלקות. יוטה, אין בה למשל ביוטה עצמה, או בסולט לייק סיטי שריפות, אלא השן הסמיך שמגיע עם החום הכבד מהמדינות השכנות, הופך להיות, הופך
את... וזה כמובן מעורר את השאלה, איפה השלטון הפדרלי פה בתוך כל הסיפור הזה, שאולי קצת מתמקד במה שקורה בחוף המזרחי, אבל לא מספיק ערני למה שקורה בחוף המערבי.
כן, יש לך קודם כל את המושל שעומד כרגע כניוסטון, אתה מכיר את הסיפור הישן שלו, הוא כרגע עומד לפני בחירות, והוא הכריז, כרגע זה הדבר האחרון שהוא היה צריך, אבל אין לו ברירה, הוא הכריז כרגע על משטר חירום של מים, מכיוון שכמה ממאגרי המים התייבשו. יש ביקורת שהולכת וגוברת גם בנושאים אחרים, על סגנית הנשיא, קמלה האריס, עד לפני כמה חודשים, סנטורית כאן במדינת קליפורניה, איפה היא? היא מודעת, היא יודעת, למה היא לא עושה כלום? הבית שלה עדיין כאן, המשפחה שלה כאן, מה הסיבה? לחץ בשכבות העליונות כלפי מטה, אוויר החם על הקרקע, הוא מותיר את האדמה חרוכה, האדמה פשוט מתבקעת, ואיתה תשתיות, כבישים, בתים, החיים הולכים להיות בלתי נסבלים, ומילה האחרונה, איראן, הישראלים שמטיילים כרגע בארצות הברית, אני שומע את זה מהרבה אנשים, אזור החוף של סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס הוא יחסית בסדר, זה חום רגיל של קיץ, אבל מי שמתעתד לנסוע למקומות כמו לס וגאס ורינו בנבדה, מקומות שישראלים מאוד מאוד אוהבים, קחו בחשבון, אתם עשויים להגיע שם לאזור 47-48 מעלות שלא הולכות לשום מקום גם בלילה. אנחנו לא יודעים לאן זה ילך כרגע, המאגרים של המים, הם אלו שהולכים ומתרוקנים משמעת המים.
בוא נגיד שאף אחד לא רוצה להתעקע עם האוטו בדרך בין לוס אנג'לס ללס וגאס, במדבר מואבי, עם אוטו מקולקל ובלי מזגן, זה נשמע כמו מתכון לאסון, אז קחו את העזרה הזאת של יגאל רביד ברצינות. יגאל, תודה.
תודה רבה לכם.
השעה הבינלאומית, יש נושא אחד שבו אנחנו מבטיחים לכם שלעולם לא נוכל להיות אובייקטיביים בו, וזה באהבה שלנו לאיטליה. גילוי נאות, מגיש התוכנית הזאת הוא גם אזרח איטלקי. המדינה שספגה כל כך הרבה בשנתיים האחרונות, רשמה אתמול עוד פרק בסיפור הסינדרלה שלה, אלופת אירופה בכדורגל. ברומא כמובן חוגגים, הנה דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
חלום ליל קיץ שהתגשם, כותב הבוקר אחד מעיתוני איטליה. כלי התקשורת האחרים מסתפקים בחותרת כמעט זהה, אירופה היא שלנו. אבל הרגע הדרמטי ביותר היה כאשר השוער של איטליה, דונרומה, עצר את ביתת העונשין המכריעה. כך זה נשמע בכיכר דל פופולו ברומא. זעקות, שירים, זיקוקי דינור פתחו את תהלוכת הניצחון האיטלקית שנמשכה עד שעות הבוקר, כאשר נחת מטוס השחקנים עם הגביע בשדה התעופה פיומיצ'ינו. הקפטן קליני והמאמן מנצ'יני היו הראשונים שירדו מהמטוס כשהם מחזיקים בידיהם את הגביע. הפרשנים תמימי דעים, המאמן רוברטו מנצ'יני חולל נס. הוא הקים נבחרת בלי כוכבים והצליח לאחד קבוצת שחקנים שהציגו את הכדורגל היפה והיעיל באירופה. שחקנים שכל רצונם היה לנצח ולהציג משחק קבוצתי והקרבה למופת. הציבור האיטלקי לא חשב מעולם שהנבחרת תזכה באליפות אירופה, אך ניצחונותיה הרצופים שינו את דעתם. הם הבינו כי מדובר בנבחרת שפותחת דף חדש בכדורגל האיטלקי, נבחרת שמוכנה להקריב את נפשה בצניעות כדי לזכות באליפות. זה היה מבחן לגאווה האיטלקית. מנצ'יני עשה היסטוריה והאזורי העניקו תהילה לאיטליה, כותב אחד העיתונים. בשעות אחר הצהריים התקבלו שחקני הנבחרת במשכן הנשיא שאף נכח במשחק, הם הפכו לגיבורי האומה ויזכו בתוארי כבוד. כאן יוסי בר, רומא. Io faccio il mister se manca Mancini, come con Totti, Nesta e Maldini, tutti allo stadio a gridare impazziti. E forza azzurri qua e forza azzurri là, l'Italia segnerà, ma state attenti al VAR. Lo scavino di Pelé, la rincorsa di Zaza.
אנחנו מכאן לגיאורגיה, שם כבר כמה ימים שמתחוללות הפגנות אלימות נגד הקהילה הגאה שכבר גבו קורבנות בנפש, בהם עיתונאי. כעת אזרחים רבים דורשים את התפטרות הנשיא. אנחנו אומרים שלום לדוקטור רומן ברונפמן.
שלום וצהריים טובים.
מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, חבר כנסת לשעבר. איך הכל התחיל?
התחיל מרצון של הקהילה הגאה בדביליסי לארגן מצעד גאווה, כפי שמקובל בהרבה מאוד מדינות, גם אפילו מדינות חבר העמים הסובייטי לשעבר, כמובן שבמדינות בלטיקה, באוקראינה, זה מתקיים, באוקראינה זה צולע, אבל עדיין מתקיים בכוחות, מלווים בכוחות ביטחון רבים, והקבוצה של פעילי זכויות האזרח, זכויות האדם, ורצו לארגן פרייד גם בדביליסי, אבל נתקעו בהתנגדות מאוד חריפה מצד, הייתי אומר, הכוחות השמרניים, ובראשם הכנסייה האורתודוקסית הגרוזינית, ואכן המפגן הזה בוטל, ולא רק שהוא בוטל, אלא גם התחילו מהומות משני הצדדים, וכמו שאתה ציינת, בשיא של המהומות האלה, תוך כדי הפגנה, כנגד המצעד, כנראה נהרג העיתונאי. דרך אגב, הגדרת הרצח או ההריגה הזאת לא פורסמו, רק הוסבר שהוא נהרג בזמן המהומות ובמילוי תפקידו.
כן, וצריך להגיד שיש עוד לא מעט עיתונאים שנפצעו שם באירועים
20,
האלה.
20 עיתונאים נפצעו, ואחד מהם נפטר כנראה מפצעיו בזמן המהומות האלה.
ואתמול אנחנו רואים מחאה נגד הפגיעה בחופש הביטוי, נגד הפגיעה בעיתונאים, וגם דרישה מהנשיא שילך הביתה. איפה הממשלה הגיאורגית פה בתוך כל הסיפור הזה?
כן, המחאה הזאת שיצרה מחאה זה בסופו של דבר איזשהו לופ כזה, שעל רקע רצון של הקהילה, שהיא מזוהה עם קהילות בכל זאת אירופאיות, כרצון לזכויות האזרח וחופש הביטוי, יצרה לופ של הפגנות, והפגנה האחרונה היא הפגנה הרבה יותר מסיבית ממה שהייתה אי פעם בגיאורגיה, אבל כמובן שהיא לא אלימה, והדרישה היא דרישה דווקא לראש הממשלה של גיאורגיה להתפטר, על כך שהוא לא הצליח לשמור לזכויות האזרח של הקבוצה הולכת ומתגבשת של גאים וגאות בגרוזיה. ועכשיו יש מין, הייתי אומר, ניצול של מומנטום של האופוזיציה הגיאורגית שהצטרפה לדרישה הזאת לפעול ולהפגין נגד הממשלה.
זאת בעיקר שאלה לאיפה גיאורגיה רואה את עצמה. האם היא רואה עצמה כחלק ממדינות מערב אירופה? אנחנו יודעים שהדגל האירופי מתנוסס שם בגיאורגיה בגאווה רבה, למרות שגיאורגיה איננה חברה באיחוד האירופי, או שהיא מזהה את עצמה יותר עם מדינות כמו הונגריה, בלרוס אולי, שמושכות לכיוונים מאוד מאוד אחרים את אירופה.
כן, זה הגדרה נכונה, גיאורגיה נמצאת בדיוק באמצע, היא עוד לא החליטה מה היא רוצה להיות, השאיפה של האליטה הפוליטית כמובן מצד השמאל והמרכז להשתייך לאירופה גם בערכים אירופאיים לשמירות זכויות האזרח. אני חייב להגיד שגם איחוד האירופי וגם ארגון נאטו מאוד עוזרות לגיאורגיה לקום על הרגליים, גם בגלל הגיאופוליטיקה האנטי-רוסית של הארגונים האלה, וגם על שמירת, הייתי אומר, השלמותה הגיאופוליטית של גרוזיה עצמה, של גיאורגיה עצמה, אבל מצב רוח הלאומי והתפקיד של הכנסייה הגיאורגית, זה כנסייה אורתודוקסית, אמנם זה כנסייה נפרדת ועצמאית, אבל היא מאוד דומה במבנה שלה וברוח שלה לכנסייה הרוסית הפרבוסלאבית, כמובן עומדת כנגד. והשמרנים והצד הימין והלאומנים, כמו תמיד בכל מדינה, מתחברים לכנסיות ולאנשי דת, ויוצרים חזית, חזית שככה הם קוראת לעצמם, חזית נגד הגייז. זה מי שארגנו את ההפגנה הראשונה, שהחלת כל המהומות, וכן, אנחנו רואים גם שהמדינות כמו הונגריה שאתה הזכרת, שהייתה חברת וגם היום חברת באיחוד האירופי והייתה עם חקיקה די מתקדמת לגבי זכויות האזרח הגאה, נסוגה ונסה היום יותר לדמות לרוסיה ולבלרוס, כמו שאמרת, מאשר למדינות אירופה, מרכז אירופה או אפילו מדינות בלטיקה.
כן, וזה ללא ספק גם סיפור על חופש העיתונות ועד כמה עיתונאים יכולים לעשות את עבודתם. גם אנחנו חווינו בעניין הזה פרק לא סימפטי בחודשים האחרונים עם המהומות שהיו כאן בישראל. התקשורת כמו תמיד סופגת במצבים האלה, וזה כמובן מטריד ועצוב מאוד. דוקטור רומן ברונפמן, מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, חבר כנסת לשעבר, תודה רבה לך.
תודה לך, אנחנו בכל טוב.
השעה הבינלאומית, וריאנט דלטה ממשיך להתפשט ולהם על מעט החופש שמדינות העולם מתחילות לזכות בו. האם הצלח הניסיון לעצור את המגפה ולמנוע חזרה של הסגר הנוקשה? דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
מספר הנדבקים החדשים ממשיך לגדול בכל יום שעובר, והמגמה הזאת צוברת תאוצה במדינות שכבר פתחו את המשק או מתכוונות לעשות כן, כמו בריטניה, קוריאה הדרומית ומדינות האיחוד האירופי. הכל מסכימים, זהו המרוץ בין הנגיף לבין מסע ההתחסנות. האלופה העולמית במסע הזה כעת היא סין, יותר ממיליארד 380 מיליון מנות חיסון כבר חולקו שם, אחת מכל 3 מנות שהוזרקו בעולם עד כה. המגיפה צוברת תאוצה ברוסיה, כ-25,000 מקרים חדשים ביממה בימים האחרונים, אך גם בדרום אפריקה, שנשיאה הודיעה על הערכת הצעדים המקבילים.
From now until the 25th of July, the following measures will remain in place. All social, political, religious and other gatherings remain prohibited. A curfew remains in place from 9 p.m. until 4 a.m.
פירושו של דבר שעד 25 ביולי הצעדים הנוכחיים יישארו בעינם. כל האסיפות החברתיות, הפוליטיות והדתיות אסורות. העוצר בתוקף מ-9 בערב עד 4 בבוקר. מכירת אלכוהול אסורה, בתי הספר נותרים סגורים, כך נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוזה, דברים שבאירופה למשל מקווים כבר לא לשמוע אותם שוב, ובונים על יעילות החיסונים. בדרום אפריקה קצב ההתחסנות הרבה יותר איטי, הנשיא בירך על הודעתו של עמיתו האמריקני ג'ו ביידן על התרומה של 15 מיליון מנות חיסון של פייזר לדרום אפריקה באמצעות המערך הבינלאומי קובאקס. ובארצות הברית עצמה רק כ-48% מן האוכלוסייה השלימו את ההתחסנות, והרשויות מתקשות לשכנע את שאר האמריקנים לעשות זאת. בוועידת השמרנים CPAC אתמול נשמעו תשואות נלוות, כשאחד ממשתתפיה אמר שהממשלה נכשלה בהשגת יעד החיסוני.
They were hoping, the government was hoping, that they could sort of sucker 90% of the population into getting vaccinated, and it isn't happening, right? There's a younger people.
הממשלה קיפתה לחסן 90% מן האוכלוסייה, וזה לא קורה, אומר הדובר. יועץ הרפואה הראשי של הבית הלבן, דוקטור אנטוני פאוצ'י, הגיב על הדברים האלה בתדהמה.
It's horrifying. I mean, they're cheering about someone saying that it's a good thing for people not to try and save their lives. I mean, if you just unpack that for a second, Jake, it's almost frightening to say, hey,
זה פשוט נורא. הם מברכים מישהו שאומר שזה טוב שאנשים אינם מנסים להציל את חייהם. תחשבו על זה, זה ממש מפחיד להגיד איננו רוצים שתעשו משהו שיציל את חייכם, וכל אחד זועק ומוחא כפיים. אני פשוט לא מבין זאת, ואני חושב שמישהו מן האנשים החושבים יכול להבין זאת, נדעם דוקטור פאוצ'י. הוא השתתף היום במפגש בין נציגי חברת פייזר לבין הבכירים בין מינהל המזון והתרופות האמריקני, בדיון על מה שמכנים מנת בוסטר של החיסון. חברות פייזר, ביונטק, מבקשות אישור לייצר את המנה השלישית של החיסון כדי להגביר את רמת הנוגדנים בגוף. דוקטור פאוצ'י אינו פוסל שהדבר אכן יידרש בעתיד.
Certainly it is entirely conceivable, maybe likely, that at some time we will need a boost. It may be differentially needed depending upon the age of individuals and their underlying conditions.
זה הגיוני לחלוטין שיום אחד אכן תידרש לנו המנה השלישית. ייתכן שזאת תידרש לא במידה שווה, אלא בהתחשב בגיל ובמחלות רקע. כעת, ברגע זה, כפי שנאמר בהודעה המשותפת של מינהל המזון והתרופות והמרכז לשליטה במחלות, אין אנו רואים צורך מיידי בכך. דברי דוקטור אנטוני פאוצ'י.
אירופה מתכוננת לסתיו הקרוב. ביבשת זוכרים כיצד בשנה שעברה רוב המגבלות הוסרו בקיץ. את המחיר שילמו האירופים בסתיו. שלום לאנטוני הימין, כתבתנו באירופה.
שלום, ערן.
האם ביבשת מתכוונים לעשות משהו שונה הפעם כדי למנוע את התרחיש הזה?
כן, ערן. אז תראה, על פניו אירופה נפתחת והגבלות ממשיכות לרדת, אבל בניגוד לשמחה שאפפה את כל המאורה הזה בקיץ שעבר, הפעם יש הרבה זהירות באוויר ובצדק. נשיא צרפת אמנואל מקרון מתכוון למסור הערב הצהרה לאומה עקב התפשטות וריאנט דלתא במדינה, וכנראה שחלק מההגבלות שהוסרו גם יוחזרו. יחד עם זאת, למשל כאן בגרמניה מתחילים להתכונן לסתיו ולחורף, ובמסמך פנימי של מכון רוברט קוך ממליצים לממשלה כאן כי מספר הנדבקים כבר לא יהיה המדד לפיו יקבעו הנחיות קורונה במדינה. בעצם הסיבה היא שכעת רוב האוכלוסייה המבוגרת מחוסנת, מספר הנדבקים מאבד למעשה מהמשמעות שלו. המכון היוקרתי שנחשב באמת לקובע אסטרטגיית הקורונה של הממשלה כאן טוען כי מגבלות קורונה חמורות, דוגמת סגרים, יהיו נחוצות כאן רק אם מערכת הבריאות תעמוד ממש בפני קריסה. כלומר, המדד שיקבע זה מספר החולים הקשים ולא מספר הנדבקים הכללי. מאוד מאוד דומה למה שקורה בעצם בישראל. רוח דומה מגיעה גם מבריטניה, אחרי שבשבוע שעבר בוריס ג'ונסון הבטיח להסיר את כל מגבלות הקורונה ביום שני הבא, כולל את עטיית המסכות. עכשיו הוא מוריד קצת הילוך. אתמול הוא אמר לעיתונאים כי Freedom Day יהיה חייב להגיע עם אזהרות, והיום הוא צפוי להכריז כי עטיית מסכות עדיין תהיה מנת חלקם של הבריטים. בואו נשמע מה אמר על כך אתמול שר החיסונים הבריטי.
I think it's important that we remain cautious and careful, and the guidelines that we'll set out tomorrow will demonstrate that, including guidelines that people are expected to wear masks in
in אני חושב שזה חשוב שנשאר זהירים וערניים, והנחיות שנקבע יבהירו זאת. ההנחיות יכללו עטיית מסכות בחללים סגורים, וכמובן להישאר זהירים בכל מה שנוגע לפנים ולידיים. אם כולנו נזכור לנהוג באחריות, כפי שעשינו במבצע החיסונים, נצליח לעמוד בזה יחד. לסיום, ערן, בוא מקווה רק שהמשחק אתמול בוומבלי לא יוביל לגל הדבקה משמעותי, כי התמונות שהגיעו משם אמש היו הכל חוץ מזהירות.
טוב, יכול להיות שההפסד עזר אולי לבריטים במידת מה בעניין הזה.
היו פחות חגיגות, אתה אומר.
בדיוק, פחות חגיגות, פחות בילוי בפאבים אחר כך. יכול להיות שגם זה אולי קצת יעזור, נקווה שכך יהיה. אנטוניה, תודה. זוכרים את ניסיון ההפיכה המוזר בירדן? ובכן, בית המשפט בממלכה גזר 15 שנות מאסר על שני מקורבים לבית המלוכה שהואשמו בניסיון לשווק את אחיו למחצה של המלך עבדאללה, הנסיך חמזה, כמנהיג חלופי. שלום לכתבתנו נורית יוחנן.
שלום, צהריים טובים. נכון, היום בצהריים בעצם הגיע לסיומה, לפחות לסיומה המשפטי, פרשה של בית המלוכה הירדני. היה מעדיף להשאיר מאחור אותו ניסיון הפיכה, או לפחות איזשהו ניסיון לערער את השלטון בירדן. בית המשפט באמן גזר את דינם של שני הנשמים המרכזיים בפרשייה הזו, שבה הנסיך חמזה, אחיו למחצה של המלך הנוכחי עבדאללה, נחשד כמי שניסה להציג את עצמו כאיזשהו מנהיג חלופי למלך, ובאמת שני הנשמים היו אנשים שהיו מאוד מקורבים לבית המלוכה, במעמד די בכיר. באסם עבדאללה היה מקורב יועץ של המלך עבדאללה, שריף חסן בן זייד הוא בן משפחת המלוכה, הוא היה שליח מטעם ירדן לחול, וכך זה נשמע היום באחרת הדין שלהם בירדן.
بالنسبة للمجرم الأول باسم إبراهيم يوسف عوض الله الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى وعملاً بأحكام المادة 7 على
ضع. أمرين شم ببيت المشפט اليوم بيردن بعصم جزرين على كل واحد من اثنين النشامين باسم عوض الله وشريف حسن بن زايد 15 سنوات مأسر وعبودة بارخ ده זה די, זה עונש די כבד בהשוואה באמת למה שהם עשו. נשאלת השאלה, מה עם הנסיך חמזה? כן, הנאשם המרכזי בפרשייה הזו. אז חמזה לא הועמד למשפט. בעצם בית המלוכה הירדני עדיף לסגור איתו את העניינים בשקט. הוא היה באיזשהו במעצר בית תקופה, הוא שומר על פרופיל מאוד נמוך בחודשים האחרונים. מאז שהפרשייה הזו התפוצצה באפריל, בירדן מעדיפים שאת המעורבות של האיש הכי רגיש, אחיו של המלך, מי שהיה אמור להיות כאילו המחליף, ולסגור ככה מאחורי הקלעים, בתקווה שזה באמת יעזור לעניין הזה להישכח כמה שיותר מהר.
נורית יוחנן, תודה. וזה כבר הדואט של אריק קלפטון ואד שירן. אתמול גילה שירן שגיטרה נדירה שהעניק לו קלפטון כמעט ועלתה באש בשריפה באולפן ההקלטות של שירן. הבשורות הטובות, הגיטרה אומנם נפגעה קלות, אבל עדיין אפשר להפיק ממנה צלילים. I will be there.
You need someone to help you through. Just call my name. I will come running to your side. Don't be afraid, don't be afraid. I will be there, I will be there, I will be there, I will be there.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקים אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים אריאל מור ושימון דוקר, קרני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. להתראות.